לבין מה שהטבעיות שלנו אומרת לנו. כן, ודאי בדברים יותר מוסריים, כמו כיבוד הורים. גם בכיבוד הורים, אני לא בטוח שבטבעיות שלנו, את יודעת שכל מיני הנחות שאנחנו לא תמיד... כיבוד הורים באופן כללי, אני מקווה שהוא טבעי לנו, כן? אבל לא בהכרח בכל ההלכות שלו, נכון? אתם יודעים שלפי ההלכה, פעם ראשונה שרואים את אבא בבוקר, צריך לעשות איזה כימה. אני לא יודע ההלכה הזאת. לא צריך כל פעם, אבל פעם ראשונה ביום. כן? אני מתגעגע להלכה הזאת, אני לא יכול לקיים אותה, אבל מי שיכול לקיים אותה זה כל כך יקר. אז זה לא משהו באופן טבעי היינו עושים, נכון? אז גם בנושאים שהם טבעיים לנו, יש לתורה עוד מה לרומם אותנו, כן? למדרגה יותר גבוהה. אבל בגדול, כן? זה נמצא אצלנו בברית, כיבוד הורים, כן? וביקור חולים, ואפילו שבת, ובאופן כללי, שוב, לא תמיד בפרטים, אבל כן, בשייכות הטבעית שלנו. אז יש לנו, זה נקרא מצוות או ציוויים שהם נמצאים לנו בשמירת הברית. ודאי וודאי, דברים חמורים, כמו שאומר הרב קוק, מניעת רציחה וגניבה. ברוך השם, אנחנו לא צריכים ללמוד ספר, שמירת הלשון צריך ללמוד, אבל שמירת הגניבה, ברוך השם. טוב, שוב, גם שם בפרטים, מה זה אבק גזל, הגמרא אומר שהרבה נכשלים באבק גזל, שזה דברים יותר עדינים, של לקחת בלי להחזיק, כל מיני דברים שדווקא הם כן. טוב, יש לנו מה להשתפר, ברוך השם. אבל בגדול, הרציחה והגניבה, הדברים שאנחנו סולדים הם באופן טבעי, לא צריך עכשיו להתחיל להסביר לנו ולחנך אותנו לריחוק, גם במצוות עשה, כן, כמו שאמרנו, וגם במצוות לא תעשה, יש דברים שהם אצלנו כבר בשמירת הברית. בסדר, זה המושג שמירת הברית, זאת אומרת, דברים שהם שמורים אצלנו בברית בין הציווי התורני לבין הרגשה הטבעית. אבל יש מקומות שהם נמצאים אצלנו בפגם הברית, כן, מה הכוונה? תחומים מסוימים שזה פחות בביחד. זה פחות בביחד כי זה שייך לפער שדיברנו עליו בין הנשמה לבין הנפש. זאת אומרת, לא כל מה שבנשמה הוא כזה טבעי לנפש. יש מקומות בהחלט שאנחנו נזהה פער גדול ביניהם, תודה רבה. נזהה פער גדול ביניהם, נכון? הנשמה תמיד רוצה את רצון השם על פי המקנה מידה הכי עליון, והנפש היא לא תמיד שם, היא לא תמיד בדקות הזאת, בעדינות הזאת, במוסריות הזאת, היא בא, כן? לפעמים יש דברים שבכלל לא קולטת, לא מבינה, לא טבעי לה, לא טבעי לה. אז זה מקומות שבהם אנחנו יודעים שזה פגם בברית. מה הכוונה? שהנפש והנשמה הם עדיין לא באותה שפה. אבל ככל שאנחנו, בעזרת השם, נבנה את החיבור, אנחנו נרצה כמה שיותר באותם מקומות, ובכלל בעבודת השם, לחבר את שתי הדברים האלה, כי זה שתי דברים יקרים לנו. כמובן שיקר לנו רצון השם, אבל גם יקרה לנו הטבעיות שלנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו אותה, את הנפש, הטבעיות והזרימה. אם אתם זוכרות את הפסקה שלמדנו בעין היה, שם שהרב אומר, איך זה היה? שמח בחור בילדותיך, ושם הרב דיבר בצורה מאוד יקרה, כמה עוז החיים וסערת הרוח הצועל הנה מוכרחים למצוא באדם. זאת אומרת, במילים אחרות, טבעיות זה דבר מאוד מאוד חשוב. אנחנו לא רוצים לפגוע במובן המהותי בטבעיות. אנחנו גם לא מוכנים שהטבעיות תשחק לנו את הרוחניות, זה ודאי שלא. זה ודאי שלא. אבל שלא נלך גם לקיצוניות הפוכה שאומרת, מה עושה טבעיות? זה שטויות, זה של חלשים. רצון השם, וזהו. אין פה עוד פרמטר. הוא אומר, הרב, יש פה את הפרמטר. אנחנו רוצים את החיים בטבעיותם. ולא נהיה מוכנים, אבל לוותר כמובן על קדושת הנשמה ותארתה, ויש לנו פה איזה משהו לבנות. כן? עכשיו, מה עושים כשזה לא בא ביחד? איך בונים את הברית הזאת? באותם מקומות שבהם זה פחות טבעי. וזה יכול בכל מיני תחומים, כן? הרבה פעמים גם הברית מדברים עליה בהקשר של צניעות. אבל, ובדיוק עכשיו בפרשת שובבים, שמות, בעירה, בו בשלח, יתרו, משפטים, זה ראשי תיבות שובבים, זה תקופה שבה עובדים על פגם הברית. אבל פגם הברית, מה שהרב קוק מחדש, זה לא רק בהקשר של צניעות, זה בכל תחום שבו לא טבעי לנו, ויש לנו מה לעבוד כדי לחבר את הקדושה עם הטבעיות. והנה דווקא חפץ חיים, זה דוגמה נפלאה לדבר הזה, בכלל בתחום אחר, לא בתחום הצניעות, בתחום שמירת הלשון. שמירת הלשון, וזה בדיוק הנושא פה של החפץ חיים בהקדמה, היא נושא שלפחות כשמתחילים איתו, בטח כשמי שלא הורגל בכל הדבר הזה, אז זה נראה קשה. זה נראה לא טבעי. זה נראה לא... איך אפשר להיות גם טבעי, ספונטני וזורם, וגם שומר לשמירת הלשון. זה כאילו, או שאתה הולך עם ספר קבוע ועם איזה, לא יודע מה, מחסום על הפה, או שאתה, זה לא, כאילו, לפעמים זה, זה היה כאילו לא. זה נקרא למשל פגם הברית, זאת אומרת, זה לא טבעי. הטבעי הוא שלנו, הרבה פעמים, שוב, מי שזה טבעי לו, אשר מתחוב חיקור. אמרנו שאנחנו גם שונים בזה, נכון? מה שאחד יותר פגום, שני יותר טבעי אצלו. וכל אחד יש לו את התחומים שיודע, פה יש לי עבודה. פה יש לי עבודה. העיקרון שהחפץ חיים פה מלמד בהקדמה הנפלאה הזאת, הוא עיקרון שהוא נכון לכל תחום שבו יש לנו את הפגם הזה, או את הריחוק הזה, בין הקדושה של הנשמה לבין טבעיות הנפש, איך עובדים עם זה? איך מה עושים עם הפער הזה? איך עובדים איתו? החפץ חיים נותן פה כיוון, אני חושב, אולי אפילו שתי כיוונים בתוך ההקדמה הזאת. בסדר? טוב, אז זה ההקדמה. בואו נראה. אז עוד אמרתי, רואים את זה? עוד אמרתי? תודה רבה רבה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו. תודה. עוד אמרתי להעתיק פה בהקדמה. מה שבארתי את מאמר חז"ל באבות דרבי נתן, פרק כ"ז משנה ג'. אבות דרבי נתן זה משניות של חז"ל, כמו מסכת אבות. כן, זה, יש אפילו דברים, נושאים מקבילים, יותר מורחב, פחות מוכר, זה נקרא אבות דרבי נתן, אבל כמו עיקרון דומה למסכת אבות, בדברים מוסריים, כן. אז הוא מביא שם משנה שאומר אותה רבי יונתן, רבי יוחנן בן דאווי, זה מוזכר פה בהמשך, תנא שפחות אנחנו מכירים, רבי יוחנן בן דאווי. אז מה הוא אומר שם? מאמר חז"ל באבות דרבי נתן, כדי שעל ידי זה יוכל כל אדם להשיב את יצרו, מה שיתעון עליו בעניין זה. זאת אומרת, הוא רוצה להבין לנו פה איזו משנה קצרה, שאומר אותה רבי יוחנן, ואחר כך לפתח אותה, כן? ולהשיב את יצרו, איך אנחנו מתמודדים עם היצר הרע, שמונע מאיתנו להתעסק בענייני שמירת הלשון. וכמו שאמרתי קודם, זה לא רק קשור לשמירת הלשון, זה קשור להרבה תחומים שקרא לזה שהם פחות טבעים לנו. כן? שהם פחות טבעים לנו. מה כתוב שם במשנה? וזה לשונו. הוא היה אומר, רבי יוחנן בן דאווי, אל תרחיק עצמך ממידה שאין לה קצבה וממלאכה שאין לה גמירה וכו'. דינר זהב וכו'. מה הכוונה? מידה שאין לה קצבה. זה בדיוק שייך לעניין שלנו. מידה שאין לה קצבה, נגיד זה בלשון שלנו, דבר שנראה שאין לי סיכוי לממש אותו. מידה שאין לה קצבה. כן? מה שנקרא, אתה רואה איזה ציווי ואתה אומר, וואו, זה גדול עליי, רחוק מאוד מאוד, מידה שאין לה קצבה. ורבי יוחנן בן דאווי אומר לנו באותם מקומות שאל תרחיק עצמך, אל תגיד טוב, זה הרי משהו, אני אלמד את זה, אני אלמד את זה רק בשביל מתוסכל, רק בשביל להיכשל, אז אני הרבה פעמים מעדיף בכלל לא להתעסק עם התחום, לעשות עקיפה, זה נושא, בסדר, שמירת הלשון, אחרים ילמדו, אני לומד, לא, אומר רבי יוחנן בן דאווי, אל תגיד לעצמך ככה, אל תרחיק עצמך ממידה שאין לה קצבה וממלאכה שאין לה גמירה. מסביר את זה החפץ חיים. חפץ חיים היה שמו רבי ישראל מאיר מרדי. כן? הוא כתב גם את המשנה הברורה. כן? אומר החפץ חיים, ואמרתי, בכוונת האבות דרבי נתן בשם מידה, היינו לענייננו. זה קשור לנושא שלי של אני רוצה לכתוב עליו פה, לגבי לשון הרע. דידוע הוא שמפתה היצר לאדם להתרחק ממידת שמירת הלשון ומללמוד פרטי הדין הזה. ואומר לך, מה תועלת תגיע לך אם תלמד ותעמיק בזה העניין? האם תוכל להגיע עד קצוותה ולשמור את פיך בכל ימי חייך? כן, חפץ חיים, כמה שהוא היה צדיק עליון שאי אפשר בכלל לתאר, הוא מאוד מאוד הכיר את ה... לא יודע איך הוא הכיר, כן? את היצר הרע, איך הוא... מה הוא... כן, כן, שהוא לא המעיט בלדבר, זה היה החידוש, כן? שהוא לא רצה שאנשים ישתקו, הוא רצה שידברו בצורה טובה, בצורה חיובית. אז הוא מכיר, מה אומר לנו היצר הרע? בחייך, בקיצור, אתה חושב שיש לך סיכוי? זה הנקודה פה, כן? האם גם אם תלמד ותעמיק בזה העניין, אתה אוכל להגיע לקצוותה ולשמור פיך בכל ימיך? אתה חושב שזה ריאלי? כן, במילים אחרות. הלוואי ומשך הקיום על יום או יומיים. כמה תחזיק מעמד? תלמד, 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 תחזיק בזה יום יומיים. ואפילו בזה הזמן המועט, האם תשמור בכל העניינים שצריך לשמור, שזה כל כך הרבה פרטים. אפטלטה, יש כזה, כן, פרט כזה, פרט אחר. הלא איש מדיני אתה, איש מדיני הכוונה, אתה אדם חברתי, ויש לך עסקים רבים עם מאות בני אדם. זאת אומרת, דיבור בכלל באופן, דיבור מה שמאפיין אותו זה ספונטניות, וזה, זה, כן, מדברים, מדברים, זה לא כאילו, עכשיו, אי אפשר כאילו לדבר כל הזמן עם האצבע, נכון? זה מותר לי להגיד, זה אי אפשר, זה לא הולך. יש לך כל הזמן דיבור עם הרבה מאוד אנשים, אתה אדם חברתי. ממילא זה לא ישים, ככה יצר הרע אומר לנו. שוב לך, שלא תתחיל בזו המידה כלל. כי היא מידה שאין לה קצבה בזמן ובעניין. לזה התכוון רבי יוחנן בן דהוואי, כן? שהיצר הרע מרחיק אותנו מדברים שאין להם קצבה. שמבחינתנו נראים, כן? יותר מדי אינסופיים כאלו. כי כוללת לכל חלקי העיתים והזמנים אשר יתקיים האדם מחל דור. זו מצווה שהיא לא תחומה. היא לא מתוחמת, נכון? אתה אומר לי עכשיו, לא יודע מה, יום כיפור, צום יום שלם. בסדר, עוד מאמץ ממוקד לצום יום שלם. אתה אומר לי, כל החיים לשמור על השמירה. זה יכול להיות במתח של שמירה עצמית כזאת, היא כל הזמן. היא גם כוללת לכל חלקי העניינים שבן אדם לחברו. לזה בא תנא רבי יוחנן בן דהוואי והורה לנו בדבריו הקצרים, שבאמת לא כן הדבר. שלא ירחיק את עצמו במידה שאין הקצבה. זה לא נכון. זה לא גישה נכון. זה לא פחד, נכון? ורב חפץ חיים צריך להסביר לנו למה, כי רבי יוחנן בן דהוואי רק אמר לנו לא להתרחק מזה, אבל חפץ חיים מסביר כמה זה טבעי להתרחק מזה, כי אנחנו לא אוהבים כישלונות. במקום שבו אנחנו די ודאים שאנחנו עומדים מול כישלון, אנחנו לא אוהבים להיכנס לשם. כן? בסדר? אז זה הנושא שלנו פה. וכמו שאמרנו, זה דוגמה. חפץ חיים פה תוקף את זה בסוגיה שלנו, של לשון הרע. אבל זה יכול להיות בכל מיני דוגמאות שאדם אומר לעצמו, וואלה, התחום הזה מבחינתי הוא, כן, רחוק לי מדי, לא ישים. טוטלי, אינסופי, נשים אותו בצד, לא, 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 עדיף לא להתחיל. איך מתמודדים עם היצר הרע המחוכם הזה? אנחנו אומרים דברים של טעם. בוא נהיה. ולבאר דברינו היטב בעזרת השם יתברך. א', אני לא יודע אם אנחנו נראה את הבית, אבל כי קצת צילמתי פה בדילוגים, אבל אנחנו כן נשים לב שיש פה לשאלה הזאת שתי מדרגות של תשובה. יש פה שתי, כן, שני מהלכים, איך מתמודדים עם הנקודה. לעניין טענת היצר שלא יומשך הדבר יותר מיום או יומיים. זה מה שהיצר טוען. ישיב לו, לו יהי כי דבריך. אני יודע מה? יכול שאתה צודק. ועדיין, אני לא אתרפא. זאת אומרת, התשובה הראשונה הולכת מה שנקרא לשיטתך. נניח לשיטתך. מה היצר אומר? אתה תלמד מה זה, יחזיק יום יומיים וזהו, אין בזה כל עניין, כי זה לא ימשיך, זה לא יחזיק מעמד. כיוון שזה לא טבעי, אז אתה תחזור בסוף לרגילות הרגילה שלך. אומר חפץ חיים, לו יהי כי דבריך. נניח שאתה צודק. נניח שאתה צודק שזה יחזיק מעמד יום או יומיים. וכי בשביל זה צריך להתרפות מזה? הלא ידוע הוא. וכאן הוא מתחיל משל, כן? כאשר ילך, יהיה מי שיהיה. אפילו עשיר גדול וכל שכן אני על שפת הים. ויראה שפלט הים אבנים טובות ומרגליות. האם יתיר לנפשו מלהתרפות מלילקטן? מסיבת דבר שלא יימשך זמן לכיתתם רק איזה שעות? ולכל היותר יום אחד? דזה אין שייך רק בדבר פחות ונבזה. לא כן, באבנים טובות ומרגליות היקרים מאוד בשוויים. אשר כל רגע ורגע, אשר ילקטם ויתפסם תחת ידו, שווה יותר מ-100 ימים אשר ילקוט דברים פחותים. כן, מה הסיוג של המשל? הולך לו אדם על שפת הים, כן? והוא רואה, כן, יש גאות ושפל, הוא רואה שהים ככה נמצא בשפל לאיזה שעה-שעתיים, ובשפל הזה נפלטו, כן, לשפת הים אלפי אבנים טובות ומרגליות. הוא נמצא שם לבד, אין סיכוי. הוא יודע שתוך שעה הכל, כל הים חוזר והוא שוטף את הכל. אז הוא אומר, טוב, כמה, מה אני כבר יכול לעשות? יש לי שני כיסים, שני ידיים, אולי אני צריך עוד משהו בתוך הגרב, לא יודע מה, אבל זה צחוק, יש פה אלפי אבנים טובות ומרגליות. טוב, חבל על המאמץ, יעזוב את זה, ילך הביתה. אומר החפץ חיים, זה לא הגיוני. מה ההיגיון? לא, מה פתאום? אף אדם נורמלי לא יעזוב את זה בגלל שהוא לא יכול לקחת כל כך הרבה. הוא יגיד, אז יש לי שעה עבודה. השעה הזאת, כל מה שאני מרוויח, זה הוצאה יקר. נלך הביתה, אם שמונה יהלומים, אני אהיה כל כולי מאושר, נכון? טוב, במשל זה מובן. אבל איך המשל קשור לנמשל, פה זה כבר דורש יותר התבוננות, נכון? מה רוצה לך בצרים לומר? שהנמשל הוא מה? יום אחד שהצלחתי לא להגיד בו לשם, זה הנמשל. נכון? ואז היצר אמר לי, זה כלום, זה פשוט לא שווה כלום. כי יהיו לך עוד מאות ואלפי ימים שאתה תחזור להגיד לשון הרע. אומר לך בצחיים, אתה לא מבין. אתה ממש לא בכיוון. מה לא בכיוון? יום אחד, שטויות. יום אחד שלא אמרתי לשון הרע. תראו איזה משל הוא עושה פה. אתה משהו לאדם שיכל לקחת יהלומים ופשוט אמר זה שטויות, כי יש עוד אלפי יהלומים שלא אוספתי. הקשר, בגלל שלא אמרתי כמה פעמים לשון הרע, זה כאילו אספתי יהלומים. אני חושב שכן. החפץ חיים בא להוציא אותנו מעמדה של מדידה כמותית, שאנחנו מאוד מורגלים, מורגלים עליה בעולם החומרי, כן? שאצלו זה באמת הכל הולך לפי בומבסטיות כזאת, של הכל או כלום, נכון? כן, הכל או כלום. תבוא לבוס שלך, יש לי פה 8 מתוך 1,000, תגיד, אתה עושה סרוקים. אבל בעולם שלנו זה כמו במשל. זה בכלל לא הכל או כלום. לא רק שזה לא הכל או כלום, אנחנו צריכים להבין איך אנחנו מתייחסים ליום אחד שאדם לא אמר בו לשון הרע. לא כמה לא אמר בו כי הוא ישן באותו יום מהבוקר עד הלילה, אלא כמובן זה יום שהוא בדרך כלל היה רגיל, והוא הצליח להסליח. עשה איזה יום כיפור של שמירת הלשון כזה. כן? יום אחד, שטויות, נכון? יש פה מישהו שאומר שזה לא שטויות. חפץ חיים, עוד מעט יביא מקורות לזה, אבל שזה בכלל לא שטויות. זה ממש בא לטלטל, כי המשל מאוד מאוד מובן. זה ברור שאותו אדם שלא אסף, לא לקח הביתה כמה יהלומים, הוא טיפש, נכון? אז מה אם יש לך עוד אלפי יהלומים? בסדר, כי זה יהלומים. אבל אתה מדבר על אדם שלא אמר לשון הרע כמה פעמים. בסדר? וכיוון שאנחנו, הנפש שלנו, האינטואיציה שלנו זה לומר ככה, וחפץ חיים בא לתת לנו קצת איזה גפה פה, אנחנו לא מבינים שום דבר ממדידה רוחנית של השתדלותנו ומעשינו. כי באמת אם אדם עכשיו נפל לו איזה, לא יודע מה, איזה קופסת סומסום, אז להתחיל לאסוף סומסום סומסום זה מעצבן וזה לא שווה את המאמץ. אבל ביהלומים זה לא ככה. השאלה איך אנחנו מתייחסים לעבודת השם, סומסום או כמו יהלומים? נכון? בסדר? בסדר, יהלומים כל אחד שווה הרבה. סומסום ששווה רק בחבילה. פחות מחבילה, לא שווה מאמץ. האם עבודת השם שלנו זה סום סום או יהלומים? זו השאלה. טוב, פה יש לנו לימוד ממש, זה דבר יקר מאוד, חפץ חיים הזה. תראו, כן הדבר ממש בענייננו. אל תחשבו שהמשל לא דומה לנמשל. המשל מאוד דומה לנמשל. דה לא ידוע מה שהביא הגרא בשם המדרש. למדנו את הגרא בשבועות האחרונים. פה הוא מביא דברי הגרא, כן, חפץ חיים היה מאוד קשור לבית המדרש של הגרא, בשם המדרש. שמה? שעל כל רגע ורגע שאדם חוסם ביו הכוונה מלומר לשון הרע. שוב, אין הכוונה היא שהוא סתם חסם את ביו, כאילו היה לו מה להגיד, כן? אלא רצה לומר וחסם את ביו, כן? על רגע אחד כזה, זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריאה יכול לשער. על רגע אחד כתוב, שאדם חסם את פיו, זוכה לאור הגנוז שאין מלאך ובריאה יכול לשער. אין לי מושג מה זה, אבל זה נשמע טוב, נכון? אור הגנוז שאין מלאך ובריאה יכול לשער. מלאך ובריאה לא יכול לשער, כנראה שאנחנו גם לא יכולים לשער. אבל זה נשמע די סבבה. אומר החפץ חיים, ראה, מה הוא מדייק פה במדרש, שזה בשם הגרא, שלא נזכר במדרש חודש או שבוע או יום או שעה, רק רגע. זה בדיוק המשל שלנו. רגע אחד שחסם פיו, שווה לאור הגנוז, זה נשמע יהלום, האור הגנוז שאין מלאך ובריאה יכול לשער. לכן החפץ חיים מביא את המשל הזה, כדי לטלטל אותנו. להפסיק להתייחס לעבודת השם כמו סומסום. להתייחס אליה כמו יהלומים. היא לא עובדת בכמויות. אלא כל נקודת השתדלות, כל נקודת השתדלות, במיוחד בדברים שיותר קשים לנו, במיוחד, כן? היא שווה לאור הגנוז שאין מלאך ובריאה יכול לשאר. זה, אם היינו, זה אחת והשתיים, או שאנחנו מחליטים טוב, כן, מה אומר לנו משהו בפנים, נכון? כזה, כזה. אבל אי אפשר לעשות כשאומר לך איזה אגרה. נכון? זה לא כדאי. לא מומלץ. אגרה אומר דבר מופלא, והחפץ חיים פה לוקח את זה, הופך את זה ממש להיות, שם זה את הדגש, הוא רוצה שזה נהפוך להיות, עשינו עמדה בנפש. להפסיק לזלזל בהשתדלויות הקטנות, בנקודות המאמץ הקטנות, אבל עוד, אבל הנה, אבל עוד, עוד אלף פעמים אני לא הצלחתי לעמוד ביצר. איפה הגעת? איפה הגעת לצורת החשיבה הזאת? אני אגיד לך מאיפה הגעת לזה. זה מהעולם החיצוני. שם מודדים על פי כמויות. פה מודדים אחרת. לפום צער האגר. אחמן עלי בבי. זה ככה הקדוש ברוך הוא מודד. אתה אל תגיד לקדוש ברוך הוא למדוד. כן, האה הזה, זה לא שייך למדידה הרוחנית. אלא המדידה הרוחנית אומרת ככה, שעל רגע אחד זוכה לאור הגנוז, שאין מלאך ובריאה יכול לשער. אם אנחנו היינו חיים ככה, על כל דבר טוב שאנחנו עושים, היינו, ממש, היינו מאושרים, נכון? היינו, אי אפשר היה להוריד את הפרצוף עם משפחתנו, לא היינו יכולים להוריד את החיוך. אבל אנחנו מתאם, בסדר, אז עשיתי כמה דברים טובים, אבל היה נגוע בזה, ונופלת בזה, ולא טובה בזה, נכון? יש לנו רשימה כזאת, רשימת מקולת. אבל הקדוש ברוך הוא לא עובד ככה. לא עובד ככה, צריך להוציא את המדד הזה מתוכן. יש לנו דברים שמה שמה לתקן בהם, בסדר, שזה קיבלנו ללכות תשובה, ברוך השם, אפשר לתקן אותם. אבל הם בשום אופן לא ימחקו כל דבר טוב שאנחנו עושים. כל דבר טוב שאנחנו עושים, מיוחד בדברים שיותר קשים לנו, פחות טבעיים לנו, אנחנו זוכים לאור הגנוז, אם אנחנו בריאה יכול לשאר. אנחנו מולידים אור חדש בעולם. מולידים אור שלא היה קודם. פועלים פעולה עצומה בשמיים, בארץ, בגאולת ישראל, בהכל. זה מה שאנחנו צריכים לדעת. וזה מה שאנחנו צריכים לשמוח. ולהיות בזה, שקועים בזה, שמחים בזה, מרוכזים בזה, ולא בזים לזה. זה לא סומסום, זה יעלום. זה ככה הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו, ככה הגר"א מלמד אותנו, ככה התורה מלמד אותנו. אנחנו כל הזמן שקועים בצורת מדידה לא נכונה. היא לא רלוונטית לעולם הרוחני. היא לא רלוונטית. נכון? הרי כשיש שני תלמידים בכיתה, נכון? ואחד גאון כזה שהוא לא צריך ללמוד למבחן, והשני צריך ממש המון המון להשקיע וללמוד. והוא השקיע ולמד וקיבל 70 והגאון קיבל שלף את המאה. זה מוסרי מדידה כזאת. זה אנטי מוסר, זה מדידה לא מוסרית, בעליל. נכון? וזה שום קשר למאמצים שלהם ולהשקעה שלהם ולטוב שלהם ולרצונות שלהם. ככה זה, זה בא, ככה הוא התקבל לפקולטה, לא התקבל לפקולטה. עולם כזה שהוא הכל במדידה מאוד מאוד חיצונית. עולם הרוח לא מודד ככה, אסור שימדוד ככה. הוא מודד שום צער האגה, הוא מודד רחמן עלי בבי, ככה הוא מודד. ואם האדם פה, כן, פעל, פעולה, דווקא בתחום שקשה לו, מתקדם צעד אחד קדימה, אף אחד לא יגיד לו, זה סומסום. לא. הקדוש ברוך הוא אומר לך, זה מלאך, זה כוח עליון, זה אור עצום, ואנחנו צריכים לראות את האור הזה. ומי שיראה את האור הזה, יראה בעיני רוחו, יראה כי יש לו אמון בחפץ חיים ובגר"א, אז כל עבודת השם שלו תהיה אחרת לגמרי. תהיה מתוך רוממות, מתוך שמחה, מתוך ראייה שכל עמל קטן שהוא משקיע, היא באמת שווה המון. כמה הקדוש ברוך הוא יש לו כאלה? כמה יש לו כאלה שמנסים ומשתדלים ומתאמצים? אז אחרי כל זה גם אני אקבל לא, לא, אלף פעמים לא. זה לא נכון, זה לא נכון בעיני שמעיה, ואלה זה לא נכון גם במבט שלנו, זה לא צריך להיות נכון. זה מהפכה במדידה שלנו, בצורה שאנחנו מסתכלים על עצמנו וגם על אחרים. בסדר? זה שיעור גדול מאוד. ואומר החפץ חיים, ועוד מדייק, רגע אחד, וזוהי בעצם כוונת הכתוב, במשלי, אם תבקשנה ככסף, זאת אומרת, כתוב על התורה, בעבודת השם, אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת השם. זאת אומרת, יראת השם מושווית פה לאוצר, לא לסומסום, זה משהו מלדייק. זאת אומרת, כמו שבאוצר, כל חתיכת אוצר קטנה, אני מייקר אותה יוקר רב, ושמח בשמחה גדולה, ואני לא אומר, אבל הים לקח לי כל שאר יהלומים. מה פתאום? מה, אני ילד קטן? אני לא, זה לא גישה נכונה. אז בעולם של עבודת השם, ככה אנחנו עושים לו. כל חתיכה קטנה של מאמץ ושל השתדלות ושל עשייה, זה אוצר שצריך אדם להתנהג בבקשת התכלית הנצחי, היינו בעניינים של עבודת השם, כמו שהוא מתנהג בבקשת הכסף וחיפוש המטמוניות. וזה שאמר התנא, לא תרחיק עצמך ממידה שאין הקצבה. למה אל תרחיק עצמך? כי זה יהלומים, כי זה לא סומסום. כלומר שיחשבן האדם בנפשו לזכות ולמציאה כל מה שימצא ממנה. בסדר? הערות, שאלות? זה כמובן שהחוכמה בפסקה הזאת זה לא ללמוד את זה פעם אחת, כי אנחנו כל כך תקועים עם דיסקט אחר, שכדי לשנות בזה דיסקט צריך הרבה, כן, לשנות את הדבר הזה. עד שזה הופך להיות טבע, שהיא לומד לסמוך בכל דבר קטן. כן, וככה הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, וידעת איך הקדוש ברוך הוא מלא בעין טובה עלינו, ורואה ממש כל התקדמות קטנה, וזה המבט, מילא אם אכלנו נהיה שמחים ככה, זה גם, אני אגיד למה, זה גם, טוב, זה קצת אני לא רוצה להרוס את ההמשך, אבל זה גם יעשה לנו מוטיבציה, נכון? איזה מי רוצה להשקיע בהשקעה כזאת, שבסוף אתה משקיע, ואז אתה עדיין מסתכל עליך בתור נדך, בתור לא יוצלח כזה, ומסתכל כל הזמן על הרשימה השחורה, מה אני לא טובה, מה אני לא מצליחה, מה אני גרועה. את הרשימה הזאת, יש לה גבר עומר קרוב, אפשר אפילו להקדים, זה שמה. צריך ללכת עם הרשימה של היהלומים, נכון? אדם עשיר הוא לא מסתובב, הוא מסתובב עם הרשימה של היהלומים. יש ביטוי כזה של רבי מלובביץ', מאוד נפלא, ששאלו אותו פעם על החלוקה של הדולרים, נכון? הוא עומד כל יום שעות, אתה יודע כמה שעות זה היה כל יום? מחלק דולרים, מדבר עם זה, מדבר עם זה, ככה כל אחד נותן לו איזה מילה. אז הוא אומר, כבוד הרב לא מתעייף, הוא היה הכל בעמידה, הכל בעמידה, אתה הרב לא מתעייף. שסופרים היהלומים לא מתעייפים. אבל עם ישראל, כן, כל יהודי משמח אותי לראות היהלומים של הקדוש ברוך הוא. אז אדם ככה, אם ככה הוא מסתכל גם על, גם, גם על עבודת השם שלו וכל דבר קטן שהוא עושה, לא מתעייף. אבל אם אדם אצלו כל סומסומים וגם ככה הוא נבח, כי בזה הוא לא מצליח וזה הוא לא מצליח, כן? איזה אדם בנפש תהיה לו? כן? עבודת השם צריכה לשמח, כי זה ככה, כי הקדוש ברוך הוא ככה מסתכל וככה מודד, וככה אנחנו צריכים להתרומם, בטח ובטח ממעשים מופלאים של קידוש השם שיש. זה לא יהלומים כבר, זה אני לא יודע איך לתאר את זה בכלל. אז אנחנו צריכים להיות מלאים ברוממות על כל מה שאנחנו אוספים, על כל מה שאנחנו בונים, על כל מה שאנחנו בולים בהיכלי הנצח של, 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 של הקדוש ברוך הוא העליונים, ומתוך כך גם מאיר את העולם התחתון שלנו, וזוכה לאור הגנוז של מה אנחנו בבריאה יכולה שלנו. זה מדד אמיתי. לכן, בעלמא דשיקרא שלנו, הוא יודע לעשות הרבה תרמיות, כן? לקחת את זה, כמו שהיום אנטישמיות, נכון? הופכים את עם ישראל, הופכים אותנו להיות הלא מוסריים. זה פשוט אומנות השקר, זה נקרא עלמא דשיקרא. אותו דבר גם בהיבטים האלה, כן? אדם לא יודע מה משקר, עושה בלגן, הוא מגיע להיות עשיר גדול, כולם מכבדים אותו. אדם עובד את השם בצנעה, אבל בעולם העליון אין כבר משחקים. רק הדברים האמיתיים מוערכים. והדברים האמיתיים הם שווים מיליונים. זה מה שאנחנו מנסים ללמוד לימודי האמונה, זה דבר שהוא באמת, לא, זה כמו פאזל כזה, זה לבנות מבט, כן, מה קודם כל, בכלל להבין שיש לנו נשמה, נכון? מה שאנחנו לומדים הרבה בשיעורים, כן, על, יש לי נפש, אבל יותר עמוק נשמה. זה לא דבר שאני אראה אותו, אחוש אותו, אבל אם אני אתחיל להתבונן בו, אני אתחיל באמת לחוש שיש לי את הצד הטבעי, אבל גם צד של רצון לקדושה ורצון לטוב ואיפה זה בא. כל המודעות ובכלל העולם האמוני שמסתכל על גאולת ישראל ומבין שיש פה תהליכים, מה אנחנו מנסים לבנות? אנחנו מנסים לבנות בעצם את הפאזל של כל המבנה של העולם שלנו, כן, במרחביו היותר רחבים, כן? המבט הפשוט, הקטן, כן, הוא, בוודאי נגיד, כן, אדם מסתכל על מישהו, אז הוא רואה, מה הוא רואה? הוא רואה בשר ועצמות. הוא מתחיל להסביר לו, יש בפנים, נפש, נשמה, הוא מסתכל עליך בתור איזה משונה. אבל אחרי שאתה לומד את זה, משונה מי שרואה באדם בשר ועצמות, תגיד, אתה מעליב אותנו, זה כל מי שאנחנו, כן? זאת אומרת, אנחנו מפתחים מבט. מבט שלאט לאט מעמיק לראות את המציאות הזאת מתוך שורשה, מתוך פנימיותה. זה, המבט הזה זה הרבה, זה הרבה עמל, כן? כל עוד שיעור, עוד מכאן, מזווית כזאת ומספר כזה. לאט לאט נוצרת לנו מה שנקרא ראייה, כן? של, ראייה של אמונה, מבט של אמונה. מבט של אמונה גם מגביע לנו את הערך של מה שאנחנו עושים. אנחנו באנו לארצנו לא בגלל, כמו שאמר הרצל, לחפש לנו מקלט בטוח. אנחנו שייכים לחזון הדורות, ושייכים לגאולת ישראל, שייכים לתיקון העולם. זה אותו מעשה של, נכון, שעם ישראל בא לארצו, אבל מה המשמעות שלו? באיזה מרחב הוא מגיע? מה הוא בונה? פו, זה עולמות אחרים לגמרי. נכון? אז המבט האמוני הוא בא להרים לנו את המבט. כשאתה מרים את המבט, אתה פתאום מבין מה הערך של כל צעד קטן. ומה הערך של, כן, של, של שותפות בגאולת ישראל. אתה מבין שהדברים הם הרבה הרבה יותר רחבים, כן? וזה נותן לנו זקיפות קומה. וגם עוצמה גדולה, כן? לעשות את הדברים. כן? לא הרי מי שנלחם באויבי ישראל, לא יודע מה, כשכיר חרב, ולמי שנלחם באויבי ישראל, כי הוא יודע שבזה הוא מבאר את הרע מהעולם, וכן, מביא את, את אור השם בעולם. זה אחרת לגמרי. נכון? אז לאט לאט אנחנו מפתחים את המבט הזה, מבט אמוני. למשל פה, המדרש הזה, זה גם דוגמה לזה. אני במבט פשוט של עצמי. אבל טוב, בסדר, אני יודע שכתוב בתורה לא להגיד לשון הרע. אבל אני אומר לעצמי, טוב, אז אם יום אחד אני אתאמס לא להגיד לשון הרע, אני יודע שסיכוי סביר שמחר מחרתיים אני אחזור לזה. אז מה הייתי אומר לעצמי? טוב, בסדר, זה כמו סומסום כזה, זה לא שווה הרבה. לא שווה הרבה, נכון? אומר חפץ חיים, בוא אני אעשה לך שיעור בפתיחת המבט, בהרמת המבט. ואם אני אלמד את השיעור הזה טוב טוב, וואו, כל האיכות של, של, של השמחה שלי, ושל הרוממות שלי, ושל המוטיבציה שלי לעבודת השם, היא משתנה. נכון? בסדר?
כן.
נכון, נכון, שאלה מצוינת, נכון. עלול לכאורה, להיות גם תגובה הפוכה, נכון? כאילו, בסדר, סבבה, אז יהלומים, אז מספיק לי יהלום אחד, מה אני צריך אותו? שאלה יהלומים אני אומרים, יהלום אחד ביום זה מספיק, הכל בסדר, לא צריך. נכון, זה עלול לפתח בנו עצלות. אז למה חפץ חיים ללמד אותנו את זה? כי הוא יודע שאנחנו לא עצלנים. כי הוא יודע שאנחנו אוהבים יהלומים, לא בגלל שאנחנו, כי אנחנו יודעים, אנחנו באמת אוהבים את הטוב. והוא יודע שאצלנו זה יפעל פעולה הפוכה. אם ילמדו אותנו שלעשות טוב זה נעים וזה משמח וזה פועל על העולם, אנחנו נרצה לעשות טוב. נרצה לעשות טוב. נאבק לעשות טוב. כמו החיילים האלה שנאבקו, היום שמעתי, כן. חייל שנאבק לחזור לארץ, להכניס אותו ל... כן. למה נאבקים? אתם יודעים שזה קשה, אתם יודעים שזה מסוכן. אתה יודע מי אנחנו. זאת אומרת, הוא לא חושש מה, למרות שזה כאילו חשש אמיתי, את למד אותם, פוך, תגיד להם שזה סומסומים, צריכו לעבוד קשה כמו נמלים. לא, לא, לא. הם בני מלאכים. תגיד להם שכל טיפה טוב שהם עושים, מאירה את העולם, בונה את העולם, אתה תראה מעצמך שהם, זה רק ממלא אותם מוטיבציה. כי אנחנו אוהבים את הטוב. אנחנו לא מחפשים רק לצאת ידי חובה. כן? שוב, לא שאין חשש כזה, אבל חפץ חיים מאמין בנו. כן? טוב. הלאה, בשמעתי, עכשיו מביא פה עוד משל, בסדר? משל אחד, דיברנו על היהלומים, עכשיו משל נוסף. האמת שזה הוא מביא, אני קצת הבאתי את זה מהמשך הספר, אבל זה באותו עיקרון, אבל יש פה במשל הזה עוד תוספת, בואו נראה מה המשל הזה מוסיף, אז הבאתי אותו כאן. ושמעתי בשם גאון אחד, ששאל אדם אותו, אם לא כיוון ברוב התפילה, והוא עומד בסוף התפילה, באיזה אופן יעורר את נפשו להתחיל לכוון? טוב, זו שאלה שאצלנו היא פחות מצויה, אבל יש אחרים שיש להם בעיה כזאת שמתפללים, ופתאום האדם עומד לקראת סוף התפילה, והוא שם לב שהוא לא התכוון כל כך בתפילה. יכול להיות דבר כזה? תיאורטית. כן, פתאום עושה את עצמו לקראת סוף, שים שלום, רגע, מה, איפה אני? הוא. טוב, נשארה ברכה אחת. יאללה, מה הנטייה הפשוטה? יאללה, נעביר אותה גם ככה. תפילה הזאת תראית מהצרות שלי. יאללה, ברכה אחת, מה אני כבר איזה? אז יש שאלה שאלו איזה גאון, כן, אנחנו בינינו רגילים ששואלים גאונים בשאלות של פלפולים, אז יש שאלה שאלו אותו, מה אני עושה, מי היה לו את האומץ לשאול את הגאון את השאלה הזאת, הוא בטח שאל בשביל אח שלו, כן, האח שלי שואל, כן, מה לעשות אם אני לא התכוונתי בתפילה, עכשיו אני תופס את עצמי, תפילה אחת לפני הסוף, איך אני בכלל, מה אני עושה במצב כזה? משל, וישיבו, משל למה הדבר דומה, עוד פעם יש לנו משל, לתינוקת אחת, ילדה, כן, אתם תראו שלפי הסיפור זה לא תינוקת, ילדה, שעמדה על השוק בסל גדול של ירקות למכור, כן, היא עומדת למכור, יש לה סל של ירקות. פגע בה ידם אחד, התחיל לחטוף מהסל, כן, מגיע שם איזה מנובל אחד, מתחיל לחטוף לירקות. נבלה, לא ידע שום מצא איך לעשות. פיקח אחד עמד למרחוק, אמר לה, מה תעמודי? על מה תמתיני? עד שיחטוף כולו. הנה הוא חוטף, גם את חטפי. וכל מה שיעדה בידך, יהיה שלך. כן? עומד שם איזה מישהו, אומר לה, טוב, מה אתה עכשיו באלם? נכון? מישהו עושה לך משהו כזה מנובל, אתה קופה במקום. לא! תהי ג'דה, יאללה, הוא חוטף, תחטפי חזרה, כמה שאתה יכולה, כן?
מה שתצליח יהיה שלך.
כן, הדבר ממש בעניין התפילה. מה זה קשור? הנה היצע מתגבר על האדם, מפיל עליו עצלות, מחשבות זרות, חוטף לנו את התפילה, כן, מפיל לנו את התפילות, כל מיני מחשבות זרות, עד שעל ידי זה לא כיוון בכמה וכמה ברכות מהתפילה. גם אתה חטוף וזרז עצמך בכל כוחך לכוון בברכות אשר עדיין לפניך. בסדר, נשאר לך כמה ירקות, תחטוף אותם, מה קרה? מה אתה נותן לו עכשיו את הפריבילגיה גם לבאס את הברכות האחרות? לא שנשארו. שים שלום, תתני שם שים שלום של החיים. מה קרה? עוד פעם זה מוציא אותנו מהתפיסה של הכל או כלום. סום סום הברכה האחרת שנשארה. לא סום סום, יעלום. למה המשל הזה גם חשוב? כי המשל הזה, יש גם את הצד השלילי, נכון? המשל של היעלומים זה כיף כזה. אבל פה יש משל כזה של, גם רואים את הצד השלילי, כן, נכון? יצרה פה הוא לא כזה נחמד. הוא כזה חוטף וחוטף. אז מאלה זה עוד יותר מבאס אותנו. זה עוד אין לנו הרגשה שאם הוא הפיל אותי כל כך הרבה, נו, אז מה זה שווה עכשיו החתיכה שנשארה? הוא אומר החפץ חיים, לא. וזה גאון אחד. איזה גאון צריך של המשל הזה? כן, זה גאון בעבודת השם. זה גאון בעבודת השם. שיודע לחטוף כל מה שהוא יכול. וכל נקודה קטנה הוא רואה בתור יעלום, זה גאון בעבודת השם. בסדר? הוא לא אומר הכל או כלום.
נכון, החרדים
השתמשים במשל הזה
שמצדיק
את הסכם קואליציוני. את מה? את הסכם קואליציוני. לא יודע, לא שמעתי. כן?
כן,
כי רק כישרון
זה
נחשב. יפה מאוד, כישרון. אז אנחנו פחות בהקשר הזה. אנחנו בהקשר של עבודת השם. לא, לא שמעתי, לא יודע. אבל בסדר, מובן בעבודת השם, זה העיקר. לא יודע, קצת מקורים, זה עכשיו עבודת השם, אבל לשון הרע זה בטוח. ובכלל, כמו שאמרנו, כל אחד בתחום שקשה לו, התפיסה שממררת לנו את עבודת השם, והיא שקר שקרים, שזה הכל לא כלום. בסדר, תתאמץ קצת, יופי, עשית משהו קטן, זה שום דבר, הרי אתה יודע וכו'. ואז אנחנו מומחים לספר לעצמנו, הנה, פה נכשלת ופה, ובכלל גם לא עבר טסט שני, ובכלל גם רבתי עם סבתא שלך לפני. ואנחנו מנפחים את כל הרע שבתוכנו, כן, ואז מקון לבך כזה, לא, בדיוק הפוך. את הרע אנחנו יכולים לתקן ולחזור עליו בתשובה. לכן אין מה להתעסק איתו. להתעסק איתו באופן נקודתי, לחזור בתשובה, אבל זהו, גמרנו איתו. ואת הטוב צריך לספור ולייקר. וגם את הטוב הקטן, להיקר אותו מאוד מאוד, ממילא אנחנו נהיה שמחים, עבודת השם תהיה משמחת ולא עם פרצוף תשעה באב. בסדר? זה נקודה מאוד מאוד חשובה, זה בריאות הנפש. ממש בריאות הנפש, זה הדבר הזה. מאוד מאוד יקר. כן. אורגנוז זה כמונה שפע אלוקי, שפע של טוב, שהנשמה כן, היא תסבע ממנו מכל מצווה שהיא עושה. כן? בעולם הבא אנחנו נרגיש גם את כל הטוב שהנשמה מקבלת על כל מאמץ קטן שהיא עושה. בינתיים אנחנו לא רואים את האורגנוז הזה, אבל אנחנו מאמינים בו. מאמינים בו וגם יודעים שזה גם משפיע לתוך העולם שלנו. כן, כן, אני בהיבט הנשמתי, וגם בהיבט של העולם. העולם מתרומם על ידי כל מצווה שאנחנו עושים. וזה, אנחנו צריכים ללמוד את זה, להיקר את זה, לשמוח בזה. שמחה גדולה. עכשיו, יש לנו עוד עד 20, נכון? מה? צודק או לא?
כן.
כן? אז יש לנו 5 דקות, אבל הוא נותן פה עוד תשובה, אני חייב לדבר שנראה את התשובה השנייה. קצרה, אבל מהותית, כן? תשובה הראשונה בעצם הבאנו שני משלים, אז אותו עיקרון שני משלים, נכון? לראות כל נקודה קטנה, לא להגיד להיות בהלם, איה, לקח לי, חטף לי, עשו לי, שתו לי. לא, עכשיו אני יכולה לעשות, אני אעשה, אני אשמחה בזה. פעם באה, אני אחטוף 2. אבל עכשיו אני יכול לחטוף 1, אני אחטוף אותך, זה יעלום, כן, הגישה הזאת היא מאוד מאוד חשובה. עכשיו הוא נותן פה עוד כיוון, או, לא עוד כיוון, עוד קומה. הוא אומר חפץ חיים, וכל זה, אתם רואות? כל זה הוא אפילו לפני דברי היצר, שלא תועיל להסרמה והקבלה שיקבל בליבו על האבא, רק על ימים אחדים. עד עכשיו אנחנו עם היצרה לפי שיטתו, שמה הוא אמר לנו? תשמע, בכל מקרה זה לא יחזיק מעמד. לא יחזיק מעמד יותר מיום יומיים. מה אמרנו לו? יודע מה? נכון, יכול להיות. אבל היום יומיים האלה זה אוצר. זה בעצם הייתה תשובה א' ליצרה. כן? כאילו אנחנו לפי שיטתו. אבל האמת היא שהוא גם לא נכון. שבאופן יותר עמוק יש לנו רובד נוסף. הוא אומר ככה, אך כאשר נעמיק יותר בעניין הזה, תראה שטענת היצר שקר מעיקרו. כי כבר נבחן בקור הניסיון, כי אם ירצה לעמול בזה, כל עוד שירגיל בזה, יקלו להישמר. כי ירגיש בעת שיוצאים מפיו איזה דיבור שלא כהוגן, תחת אשר בתחילתו לא ירגיש מחמת רוב מרוצת הרגלו לכל הדברים אשר יחפוץ, ובמעט זריזות לנפשו יימנע מדיבורים אסורים, אחר שאין לו עוד כוח ההרגל לזה. חפץ חיים, תראה. בהתחלה הלכנו, אמרנו תשובה ראשונה. באמת יכול להיות, יכול להיות שהיצר הצודק, אתה לא תצליח לעקור את ההרגלים שלך ללשון הרע, אבל אז מה? כל התאמצות קטנה שווה ללמוד כל ספר שמירת הלשון בשביל לזכות לאורגנוס עם בריאה אחת, פעם אחת, יום אחד, כמה שאני אכתוב, כמה שאני אכתוב. אבל אומר החפץ חיים יותר בעומק, תדע לך, גם דברים שנראים לנו מאוד מאוד רחוקים, הם רחוקים בגלל שכרגע הטבע שלנו הוא במדרגה מסוימת. אבל טבע יכול להתרומם, כי זה טבע שהוא שייך לנשמה שלנו. כיוון שהטבע של שמירת הלשון שייך לנשמה שלנו, גם אם כרגע אני לא מורגל בו בכלל, וזה נראה לי לא טבעי, לא ישים, לא זורם וכו' וכו'. אז אומר החפץ חיים, בסדר, תתחילי בשיטה הראשונה. כל פעם, נקודה אחת, שמחה גדולה על כל הצלחה קטנה. אבל יש לנו משהו בתוך הנפש, כיוון שהנפש ניזונת מהנשמה. אז כשאנחנו עושים דברים שמתאימים לנשמה, הם לאט לאט בונים הרגל חדש בנפש. לאט לאט. מה שבהתחלה יהיה מלאכותי כזה, ואני צריך לעשות איזה תזכורת, או איזה חשיבה על זה, וללמוד את זה, ויהיה ככה התאמצות גדול. אבל אם אני אתמיד כל פעם בעוד נקודה, ועוד נקודה, ועוד נקודה, הנקודות לאט לאט מתלכדות ומרוממות את הנפש לקבל טבע חדש מהנשמה. ואותו אדם שהיה לו לא טבעי לשמירת הלשון, במרוצת הזמן, למרות שבהתחלה זה יהיה מלאכותי, יהיה מלאכותי, כי עוד פעם, כי הטבע שלו כרגע במרחק מסוים מהנשמה, אבל אם הוא ימשיך, כן, את העוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, לאט לאט אומר חפץ חיים, ייבנה טבע יותר עדין, יותר טהור. פתאום מישהו אומר לידי הלשון הרע, משהו שם מקפיץ אותו. מה אתה... מה אתה קופץ? אתה לפני חודשיים היית ככה, לפני שנתיים גם אתה היית... לא, משהו השתנה. איך זה השתנה? זה נראה בתך כל כך רחוק, כל כך לא ישים, כי הטיפה ועוד טיפה ועוד טיפה לאט לאט בונות עמדת נפש חדשה. איך בונים עמדת נפש חדשה? זה קשור מה שלימדנו. כיוון שהנפש במהותה הפנימית שייכת לנשמה. עכשיו אבל היא גם התרחקה ממנה. אבל כשאנחנו לוקחים דברים שמתאימים לנו, לאט לאט, בתהליך הדרגתי, ולכן שתי השיטות פה מאוד מאוד חשובות. אם אני אנסה ישר לקפוץ לשיטה השנייה, אני חייב טבע חדש, טבע חדש, לא, חפץ חיים בכוונה התחיל אדם משיטה ראשונה. שיטה ראשונה היא לא מנסה עדיין ללכת על המדרגה הזאת של הטבע החדש. זה בסדר, אתה תעשה מאמץ, תעשי איזה השתדלות, כל דבר קטן לשמוח בו, כל דבר קטן לראות בו כאוצר, זהו. אבל האמת היא שזה לא זהו. כי היהלומים לאט לאט בונים נפש יהלומית. ולאט לאט בונים איזה עדינות, איזה הקשבה אחרת, דיבור אחר, סגנון אישיותי אחר, שפתאום אתה רואה פנים חדשות באו לכאן. זה הדבר המופלא בעבודת השם. שאנחנו לא רובוטים שמקיימים משהו חיצוני לנו, אלא אנחנו פועלים פעולות שמתאימות לעומק הנשמתי שלנו, ולאט לאט מיילדים את העומק הנשמתי לתוך הנפש. ופתאום דברים יכולים להיות הרבה יותר נעימים וטבעיים. ועדיין, תמיד יהיו לנו כמובן אתגרים חדשים שהם עדיין צריכים... כן, פה החפץ חיים נתן לנו שיטה. אם דיברנו בשיעור הקודם על פגם הברית, נכון? על דברים שבהם יש בנו פער בין הטבעיות שלנו לבין דבר השם ורצון השם, החפץ חיים נתן לנו פה שיטה. שיטה עם שתי קומות, כן? קודם כל, כמו שאמרנו, נכון? יהיו פעמים שיהיו פער, יהיו פעמים שיהיו פער, ובהם כל התקדמות קטנה, אנחנו נלמד לשמוח בשמחה גדולה. ממש שמחה גדולה. ובקומה השנייה, חפץ חיים מוסיף לנו, תדעו לך, ככה זה עובד. ככה זה עובד, בסוף זה מתאים לנו. הטוב הזה, והטהרה הזאת, והקדושה, והצניעות, וכל אחד בתחומים שיותר מורכבים לו. כיוון שלנשמה שלנו זה מתאים, ואנחנו לא מכחישים, לפעמים יש פער, אבל אנחנו מתחילים עם השיטה הראשונה. ולאט לאט אנחנו בונים עמדות נפשיות חדשות, וזה ממש יצירה. אנחנו מייצרים מדרגה חדשה. אין דבר יותר יקר מהדבר הזה, כן? כי אנחנו... אם באים לתקן את כל הרעלה, כל הזה, לבנות בתוכנו. הייתי, כן, במקום אחד, ועכשיו אני מרגישה יותר, קדמתי, חיברתי פה את, כן, את החיבור שלי אל הברית בצורה יותר פנימית, יותר עמוקה. זה דבר באמת מאוד מאוד יקר. זה ממש יצירה של חיים. סיידר, את השם שנזכה. תודה.